ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יומא דף מם ט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 12 שורות מראש העמוד. אנחנו ממשיכים עם סדרת השאלות, רובם של רב פאפה, סימנו אותם במשולשים. נוסיף רק השאלות, רובם סביב ענייני קמיצה וחפינה. ועוד שאלה בתחום, באי רב פאפה, חפן חברו ונתן לתוך חפניו, מהו? יש לשאלה הזאת שני צדדים. א', מלוא חפניו בעינן והעיקה, הרי זה כמות שממלא את החפינה של השני, אז אין בעיה. ומלוא חפניו כמובן, זה ציטוט מהפסוק. אנחנו בצד, בשוליים, כתבנו את הפסוק, ויקרא ט' ז' פסוק י' ב', ולקח מלוא המחתה גחלי אש מעל המזבח מלפני השם, ומלוא חפניו כתורת סמים דקה, והביא מבית לפרוכת. אז אם אנחנו נדגיש את הביטוי מלוא חפניו, אז אין בעיה בזה שהשני נכנס עם החפינה של הראשון. או דילמה, ולקח והביא בעינן והלקה. אנחנו נסתכל ברשי, קצת למעלה מפה, או דילמה ולקח והביא, ולקח זה המילה שפתחה את הפסוק שקראנו מקודם. בקריאה פשוטה של הפסוק, ולקח שייך למלוא המחתה, ככה כתוב, ולקח מלוא המחתה גחלי אש. אבל יש אפשרות, וזו האפשרות הנוכחית, ולקח נמי מלוא חפניו קאי. אז הפעולה של הלקיחה הוא שייך גם למלוא חפניו, ולכן אם נקרא או נבין את הפסוק בצורה כזאת, זה לא קיים פה, כי הלקיחה הראשונה לא הייתה על ידי זה מי שמביא את החפינה. אז וזה הכוונה והלקה, אין קיום של לקיחה של אותו שמילא חפניו שהוא מביא. תיקו, אז זה נשאר ללא מענה. באי רבי יהושע בן לוי. המשולש המקווקו, ראינו בעבר כמה בדפים האחרונים, אלו שאלות שנשאלו גם בתחומים האלו, אבל לא על ידי רב פאפה. אז עוד שאלה, ואני בהזדמנות הזאת רוצה להקדים. בשוליים יש לנו מבנה, ונקרא מה שכתבנו. לפנינו סוגיה שעשיר בשימוש הסוגריים. כל אחד מוזמן לזכור במעוף הציפור את הדף הזה עד סוף העמוד. אתם תראו הרבה הרבה סוגים שונים של סוגריים. כדי להקל, הכנו תקציר תמדולי כדי לשמור על רצף החשיבה, פעולה שהיא מטרת הסוגריים. ובשורות הבאות, במה שכתבנו בשוליים, יש את התקציר הזה. אני רוצה, מאחר שאנחנו לומדים ביחד במפת התלמוד, זה שיטה שונה מן הרגיל, נקרא לזה שיטה מיוחדת. המטרה שלנו זה להכין כל אחד שלומד עם השיטה הזאת, שהוא יחזיק בידו גמרא מסומנת, ויהיה גם מוכן להעביר את התוכן של הגמרא הלאה לאנשים אחרים. סוגריים שכל אחד כבר ראה הרבה פעמים בעבר, מקל על שמירה על רצף החשיבה. הרבה פעמים הגמרא מתחילה עניין והיא עוברת פתאום לתחום אחר או לפרט שהוא לא חלק או לא חיוני לעצם הסוגיה, לעצם הדיון. ובהזדמנות האלו אנחנו נוהגים לשים סוגריים, קודם לראות את הרצף הלוגית, ההגיוני או הרצף החשיבתי הזורם, ואחר כך חוזרים. כאן אני אומר מראש שאנחנו נעשה את זה הרבה פעמים כדי להבליט את הרצף הראשוני לעניין, וכמובן אחרי שעושים את זה ניתן ללמוד את הגמרא באופן זורם אחר כך. אני מקווה שזה ימצא חן בעיני כל אחד מכם. האפשרות השנייה זה פשוט לקרוא את הגמרא שורה שורה בלי להתייחס נקרא לזה לסטיות, לפרטים, ולהתמודד כל אחד עם היכולת להבין בצורה כזאת. אבל עם ההקדמה הארוכה הזאת אנחנו כעת ניכנס ונכין את עצמנו לקפיצות רבות בדקות הבאות, וכל זה כדי לשמור על הרצף ההגיוני או הראשוני בהבנת הדברים. אז אנחנו פותחים עם השאלה, באי רב יהושע בן לוי חפן ומת, אותו כהן גדול שחפן, הוא מת, מהו שיכנס אחר בחפינתו, חפינתו של הראשון? אז השמענו את השאלה, איפה התשובה? יש כעת סוגריים בצורה זווית כזאת, תנו לעיניכם לעקוב מצד הגמרא, יש לנו סימון ארוך עם סוגר כזה, תרדו מטה מטה עד סוף הסוגריים האלו, ואתם מגיעים שתי שורות לפני סוף הקצרות. אמר רב פאפה, רב פאפה בא לתת תשובה לשאלה הזאת, לחפן ומת, מהו שיכנס אחר בחפינתו, ומה תשובתו? אז אמר רב פאפה, אי חופן, חוזר וחופן, חברו נכנס בחפינתו, והמקיים החפינה, אי אין חוזר, אי אין חופן וחוזר וחופן, תיבאי הלך. אין בכוונה שלי להסביר את התשובה הזאת עכשיו, אני רציתי לאות מבנה הגמרא, זה מטרת השיטה שלנו במבט התלמוד, להדגיש מבנה הגמרא. אז שוב פעם, ראיתם שרבי שמעון בן לוי שואל שאלה, התשובה שם, אמר רב פאפה וכו'. נחזור לאן שפסקנו למעלה. שאל רב יהושע בן לוי, מהו שיכנס אחר בחפינתו? נמשיך ישר בגמרא עכשיו. אמר רבי חנינה. פתאום עוד סוגריים. אתם רואים את הסוגריים האלו בצורה עגולה. יש בעיה במה שממשיך מיד בהמשך הגמרא, שהוא בוא וראה. אז אני רוצה לקפוץ מיד ללשון המתוקנת, לשון המתוקן. אז אנחנו עוד פעם, עוד סוג סוגריים האלו המעוגלים, אתם רואים כמה אנחנו יורדים עד לסוף הסוגריים האלו, ושמה כתוב שאלתן כשאלה של ראשונים. אני מקווה שכולם עוקבים. עוד פעם, אמר רבי, שרבי חנינה שמע את השאלה של רבי יהושע בן לוי, הוא הגיב בצורה כזאת, אמר רבי חנינה, שאלתן כשאלה של ראשונים. יש לנו גם, אמרנו שיש לנו תקציר, יש בצד בשוליים שלושה כוכבים, שם כתבנו, אמר רבי חנינה, שאלתן כשאלה של ראשונים. אתם רואים שכתבנו את הדילוג או ההמשך כמו שהוא בסופו של דבר. רבי חנינה שמע את שאלת רבי שמעון לוי, הוא התרשם מהשאלה והוא הגיב כמו שראינו שהוא אמר שאלתן כשאלה של ראשונים. בתגובה הזאת רבי חנינה בעצם משבח את ה, נקרא לזה הצעירים, והכוונה לרבי שמעון לוי, אני מדגיש הצעירים, כן, ביחס לרבי חנינה, רבי שמעון לוי צעיר, והוא אמר שאלתן של הצעירים כשאלה של ראשונים. מי זה ראשונים? זה אנחנו, אומר רבי חנינה, אני וחבריי העלינו שאלה כזאת, זה דבר שהוא שואל הפריע גם לנו. אז רבי חנינה משבח את רבי יהושע בן לוי. אבל אם אנחנו נחזור לאיפה שהפסקנו, תראו שבהתחלה זה לא מה שיצא. אני חוזר עוד פעם, אמר רבי חנינה, עכשיו אני קורא ישר, בואו וראה שאלת הראשונים. מה המשמעות פה? שרבי יהושע בן לוי הוא מהדורות הקודמים, הוא למעלה, הוא קשיש מרבי חנינה. אתם כבר גיליתי את הסוף, שזה לא מדויק. רבי חנינה הוא קשיש מרבי יהושע בן לוי, ובקפיצה שעשינו הראינו שרבי חנינה פשוט הוא מתרשם מדור הצעיר, והיינו רבי יהושע בן לוי, והוא אומר וואו, השאלה שלו הוא כמו שהשאלה של הראשונים, כלומר שלנו, שאנחנו מדורות הקודמים, מהדור הקודם. לא, נחזור שוב פעם למעלה, אמרנו שרבי חנינה בוא וראה שאלת הראשונים. עכשיו זה מאיר את מעורר את הגמרא לשאול למימרא, תשימו לב, יש לנו גם קושיה ארוכה, אמנם זה בתוך כל הקבקובים האלו, אבל אם העין יכול לבחון יכול לראות שמכאן יש שאלה ארוכה, והגמרא שואלת למימרא דרבי יהושע בן לוי קשיש שהוא מבוגר מרבי חנינה, והאמר רבי יהושע בן לוי, זה הרב ששאל את השאלה של החפינה, הוא עצמו איך הוא מתבטא? לי התיר רבי חנינה, הוא קורא לו רבי חנינה. אם זה היה, אם הוא רבי יהושע בן לוי היה קשיש מרבי חנינה, הוא לא היה אומר רבי חנינה, הוא אומר חנינה. אבל זה לא כן, רבי יהושע בן לוי אומר לי התיר רבי חנינה. עכשיו מה הוא התיר? שוב פעם צריכים לדלג, יש לנו את הציון בשוליים המשולשים האלו, שניים האלו, כתבנו שם לי התיר רבי חנינה, קראנו את זה בגמרא, מה? לשחוק ולשתות שחליים בשבת. יש כאן פעולה של תוכן, תוכן מאכל לשם רפואה, זה לשחוק ולשתות שחליים בשבת. אבל זה, איפה זה מופיע אצלנו בגמרא עצמה? הוא אמר, רבי יהושע בן לוי אמר, לי התיר רבי חנינה. עכשיו בואו נדלג פרח, שוב פעם עם סוגריים, יש סוגריים מיוחדים, גם זווית כזאת, וזה מביא אותנו עוד 3-4 שעות, לשחוק ולשתות שחליים בשבת. מה היה בתוך הסוגריים האלו? דבר שלא לא מובן, לא מדויק. אז נחזור עוד פעם, שאלנו איך זה שרבי חנינה משמע שרבי יהושע הוא קשיש, ואמר רבי יהושע בן לוי לי התיר רבי חנינה. אני קורא כאן ישר, לשתות שחליים בשבת. הגמרא אומרת לשתות פשיטה, אני לא צריך היתר מיוחד לשתות שחליים בשבת, דתנן, כל האוכלים אוכל אדם לרפואה, וכל המשקין שותה אדם לרפואה. זה, אם זה מאכל או משקה, אולי לדוגמה, אדם שכואב לו הגרון בשבת, אין בעיה לקחת כוס תה עם, עם דבש וקצת לימון, זה יעשה לו טוב. זה משקין, נכון, הוא שותה לרפואה ואין בעיה. אז לא צריך היתר מיוחד, לא צריכים ש, שרבי יהושע בן לוי יספר לנו ש, שרבי חנין התיר לו את זה. אלא, מה הוא התיר? לשחוק ולשתות שחליים בשבת. אז השחיקה זה מלאכה. ו... זה סוג של מלאכה נקרא לזה. אז רבי חנין התיר לו את זה מעניינים הקשורים להלכות שבת. אין לנו כאן עניין לרדת לעומקן של הדברים, לעניין איך הוא התיר את זה וכולי, רק שנדע שזה באמת דבר שלא פשוט. זה לא כמו שתיית משקה שעושה טוב, אלא זה הכנת השתייה על ידי שחיקה ואחר כך לשתות את מה שהוא הכין. עוד פעם סוגריים, ויש לנו את המשולשים האלו, כתבנו בצד, קראנו את המילים האחרונים, שחליים בשבת. עכשיו אנחנו מצאים לדלג, ומה ישנה רבי חנינה? הנה, רבי ישוע בן לוי כאן פנה דווקא לרבי חנינה. אז אחרי הסוגריים, אתם רואים, סוגריים מרובעים האלו, זה בערך עוד שש שורות בערך, באמצע שורה. ומה ישנה רבי חנינה? מה המיוחד שהוא פנה דווקא אליו? תשובה, משום דבקי ברפואות הוא. ואיפה רואים את, את זה שהוא בקי ברפואות? דיאם רבי חנינה, הוא ממשיך כאן עם עניין רפואי. מעולם לא שאני אדם המכת בידה לבנה וחיה וכו'. אולי נחזור לזה אחר כך. אבל מה שרציתי כאן זה להבליט את הרצף החשיבתי המתבקש. תוך הסוגריים האלו, הגמרא מבררת הנושא של השחליים. היכי דמי, זה שמתירים, אמרנו מקודם שלא רציתי אז להתייחס להלכות שבת כל כך, כאן הזמן, כי הגמרא פה מתייחסת לזה. היכי דמי, בעניין השחיקת שחליים, אידי איקה סכנת, אם מדובר באדם שהוא בסכנת נפשות, משרשה, פשוט שזה מותר. וידלקה סכנת, מי סעשים, אין סכנת נפשות, איך ניתן, אי אפשר להתיר מלאכה בשבת אם לא מדובר בסכנה. לעולם דאיקה סכנת. אז והכי קה מבעי עלי. השאלה שהעסיק את רבי ישוע בן לוי, שהוא היה צריך לשאול על זה, ככה הוא. אנחנו כן מדברים על אדם מסוכן, אבל מה? ממסיה, האם השחליים האלו באמת אפקטיביים, יעילים לרפות את הבן אדם? דניחו עליו שבת, ואז יש בסיס והתר לחלל את השבת. או לא מסיה, אולי זה... איך אומרים רפואות סבתא או סיפורי סבתא, ולא באמת, לא באמת מרפא, ולא נחול עליו שבת, ואז אי אפשר לחלל את השבת. אז זה מה ש, זה מה שהיה מאחורי ביורו של רבי שמעון לוי בעניין הרפואי הזה, שהוא פנה רבי חנינה, שהוא, הוא רבי חנינה, בקי ברפואות. והנה הגמרא אומרת, ומה ישנה רבי חנינה, למה הוא פנה דווקא אליו? משום דבקי ברפואות הוא. דיאמר רבי חנינה, ולא קשר לעניין השחליים, אבל רק להדגים שהוא היה עסוק ובקי ברפואות, מעולם לא שאלני אדם על מכת פרידה לבנה וחיה. זאת אומרת, מכה מפרידה לבנה זה ממית. אדם לא שאל אותו על זה והמשיך לחיות. שואת אומרת, ואחר כך, אז הנה דרך, אנחנו רואים שאנשים, אחרי שקיבלו מכה מפרידה לבנה, כן ממשיכים לחיות, אימא עשה תיקון, וחיית, חיית כבר המכה, שמעולם לא, לא היה מציאות שמכה מפרי דבר מתרפאת. המכה נשארה. שואלת הוא מבואר ככה, אז הנה דמיציה, אבל אנחנו רואים שהמכה כן מתרפאת. תשובה, בסומכן אינהו וחברן ריש קראיהו קראמינן. אם מדובר בפרידה שהיא עצמה בצורה סומכן אינהו, כמו משהו נוטה לאדמומית, אולי חום או אדמומית, סומק בדרך כלל זה אדום. וזה צבע גוף הפרידה, וראש רגליהם, ראש רגליהם לבן. המכה מפרידה כזאת עם הצבעים האלו לא חיית, המכה לא מתרפאת. מכל מקום, מכל הסיפור הזה, אתם רואים מתחילת הסוגריים הראשונים, מכל מקום, כמעט הראשונים, תהיה תיקון מצידי, מכל מקום שמע מינה דרבי חנינא קשיש. אתם זוכרים שהגמרא התפלה איך רבי חנינא אומר על רבי יהושע בן לוי, הבורא שאלת הראשונים, כאילו רבי יהושע בן לוי הוא מהדור הקודם. לא, רבי חנינא רואים מכל זה, במיוחד שרבי יהושע בן לוי עצמו התבטא בי התיר רבי חנינא, זה מראה שרבי חנינא היה קשיש. אז מה היה השבח ההוא של רבי חנינא לכיוון רבי יהושע בן לוי? אלא הכי כמר, כך אמר רבי חנינא לתלמידיו, שאלתן של רבי יהושע בן לוי, שהוא מהצעירים, כשאלה של ראשונים. אנחנו נסתכל ברש"י, דיבור המתחיל אלא אחי כאמר רבי חנינא לתלמידיו, בואו ראה ששאלתן של אחרונים כמו רבי יהושע בן לוי כשאלתי, שאני מן הראשונים שאף אני הייתי מתקשה. נחזור לגמרא, ומי אמר רבי חנינא אחי? כלומר השאלה שהסיק רבי יהושע בן לוי, חפן ומת, מהו שיכנס אחר בחפינתו? האם רבי חנינא, עכשיו ברש"י ראינו שרבי חנינא התרשם מהצעיר רבי יהושע בן לוי, ששאל שגם הסיק אותו רבי חנינא, אבל זה לא הסיק את רבי חנינא. האם בכלל יש ספק לרבי חנינא אם נכנס אחר בחפינתו? ולא, הגמרא תוכיח שלרבי חנינא לא היה ספק בנושא הזה. ואמר רבי חנינא בפר, הפסוק אומר לגבי הכהן הגדול ביום כיפור, רש"י מביא את הציטוט, בזאת יבוא אהרון אל הקודש בפר, ודורשים, הוא דורש, בוא נגיד, זה שנוי במחלוקת, והוא דורש, רבי חנינא דורש, ולא בדמו של פר. כלומר, אם כהן גדול שחט וקיבל דם פר, ואותו כהן גדול מת, כהן גדול השני המשמש תחתיו לא יכול להיכנס לקודש קודשים עם הדם של הראשון. הוא הכהן הגדול הממלא מקום השני צריך להביא פר אחר ולשחוט אותו. זה הכוונה בפר, בפר שלו ולא בדמו של פר של הראשון. ומאחר שהוא צריך להביא פר אחר, צריך לחפון, לקחת חפינה, כפי שראינו הרבה פעמים במסכת שלנו, סדר הדברים ביום כיפור בהרבה מקרים מעכב, אתה לא יכול לשנות סדר. שחיטת פר חייב להקדים חפינה, ואם הכהן הממלא מקום השני מצד אחד הוא צריך לשחוט פר משלו, כי דם בפר ולא בדמו של פר, הוא לא יכול להיכנס עם החפינה של הכהן גדול הראשון שמת, כי אז שיבשנו את סדר הדברים. אז, כי יש, כי אז יצרנו מצב שהחפינה קדם לפר הזה. וזה מה שהגמרא אומרת עכשיו. ואמר רבי חנינה, אנחנו חוזרים לגמרא, ואמר רבי חנינה, כתורת שחפנה קודם שחיטת הפר לא עשה ולא כלום, הוא לא שווה כלום. אז אם, ומאחר שרבי חנינה סובר שכהן גדול השני צריך להביא פר משלו, זה אומר אוטומטית שהוא צריך לעשות אחר כך חפינה משלו. מה היה שאלת רבי יהושע בן לוי בהתחלה? חפן ומת, מה שיכנס אחר בחפינתו? כהן הגדול השני יכול להיכנס בחפינה של הראשון. לפי רבי חנינה אין מצב, פשוט זה לא אפילו ספק. מאחר שהכהן הגדול השני צריך להביא את הפר משלו, זה נלמד בפר ולא בדמו של פר, אז הוא חייב לעשות חפינה אחר כך, ולא להשתמש בחפינה של הראשון. אז מה זה שרבי חנינה כאילו הוא משבח את שאלת רבי יהושע בן לוי, ואומר כמו שראינו מקודם ברש"י, שאלת רבי יהושע בן לוי זה כמו השאלה שלי, שלנו הראשונים. לא, זה לא היה שאלה זו, זה לא היה מעסיק רבי חנינה כשאלה, הרי זה פשוט רבי חנינה שלא יכול להיכנס בחפינה של הראשון. אז מה היה השבח? הכי כאמר, ככה רבי חנינה התכוון בשבחו לרבי יהושע בן לוי. מדקה מבעיה לה, מזה שרבי יהושע בן לוי מעלה את השאלה שלו, דהיינו חפן ומת, מהו שהשני ייכנס בחפינה של הראשון, מזה שהוא הוא אפילו שואל את השאלה, מכלל דקסבר, זה מראה שהוא, רבי יהושע בן לוי, סובר בפר, מה שכתוב בפוסק בפר, ואפילו בדמו של פר. אין בעיה לכהן גדול השני להשתמש באותו פר שנשחט וקיבל דמו על ידי הראשון. אז יש לנו הדם של הפר הראשון, של הראשון, ואחר כך היה חפינה, שמרנו על הסדר, ורבי יהושע בן לוי רק רוצה לדעת האם הכהן גדול השני צריך לחפון עוד פעם, או הוא יכול להיכנס בחפינה של הראשון. אבל לפי הגישה הזאת שבפר ואפילו בדמו של פר, אנחנו לא משבשים את הסדר שצריך קודם לשחוט, לקבל דם הפר ואחר כך חפינה. זה נשמר. ומה שרבי חנינה מתכוון לומר מזה שרבי יהושע בן לוי שואל את השאלה, הוא רבי יהושע בן לוי מבין בפר ואפילו בדמו של פר, ולמי דסביר עלי לשיטתו שאלתו כשאלת הראשונים. מי הראשונים? לא אני, אומר רבי חנינה, אלא אלו שלמדו איתי וחלקו עליי. הם, אני סובר בפער ולא בדמו של פער, אבל אלו שלמדו איתי, שחשבו גם כמו רבי יהושע בן לוי הצעיר, שבפער ואפילו בדמו של פער, השאלה של רבי יהושע בן לוי הצעיר הוא כשאלת הראשונים, כאלו שלמדו איתי קודם רבי יהושע בן לוי, וכל הכבוד בכל זאת שהוא שואל השאלה. ורש"י לקראת סוף השורות הקצרות רש"י כותב, ולמי דסביר עלי ממה שהוא רבי יהושע בן לוי סובר, יפה שאל כשאלת הראשונים, מי זה? אותן שנחלקו עליי בפר ואפילו בדמו של פר, אף להן נשאל שאלה זו. וזה מה שתפס תשומת ליבו של רבי חנינה לשבח את רבי יהושע בן לוי. וממשיך הגמרא, מי הביא עלה? כאילו, מה השאלה פה? רש"י אומר, חפן ומת, מה הוא שיכנס אחר בחפינתו? אנחנו חוזרים לשאלה ההוא, שאלה היא בהתחלה של רבי שמעון הנביא. אנחנו בהקדמה לקטע הזה דילגנו עד לפה. אם אתם זוכרים, רבי שמעון בן לוי שאל שאלתו, חפן ומת, מה הוא שיכנס אחר בחפינתו? אנחנו בשיטת הסימונים דילגנו מיד עד לפה, וזה השאלה, אז התשובה, אמר רב פאפא. אנחנו נציין שיש כאן פס כפול, ובמבנה שבשוליים הדגשנו רב פאפא, ואחר כך רבי שמעון רב הונא ברי דרב יהושע. הם חולקים איך לתרץ השאלה מהי הביאלה. אז הפגישה של רב פאפא הוא כך. רק לפני שנתקדם, שוב הערה, שלוש שורות מסוף העמוד. יש קטע בסוגריים, וכתבנו בשוליים תם הסוגריים, תוכן הסוגריים הביא רקע למחלוקת רב פאפא ורב הונא ברי יהושע. אחרי הסוגריים הגמרא מתחילה שאלה חדשה, וזה אתם יכולים לראות בעמוד ב', באמצע עמוד ב', שם מסתיים הסוגריים האלו, ושם כתוב איבא אלו שחט ומת מהו שיכנס אחר בדמו. וזה מזכיר את הסוגיה שהזכרנו עכשיו, מי אמרינן בפר ואפילו בדמו של פר, או דמו בפר ולא בדמו של פר. אז אנחנו נמתין עד לשם כדי לחזור לאותו עניין. אבל איפה אנחנו עכשיו? אנחנו רוצים לדעת חפן ומת מהו שיכנס אחר הכהן גדול השני בחפינתו של הראשון. אמר רב פאפא, א', יש צד אחד, והצדדים א', עוד שתי שורות אתם רואים ב', הצדדים האלו הם הצדדים שמופיע בסוגריים שהזכרנו מקודם בלמטה, שלוש שורות מהסוף, ששם מעלים את השאלה חופן וחוזר וחופן. עכשיו רק מילה על זה, אנחנו יודעים ולמדנו על כך שהכהן גדול לפני שהוא נכנס לפני ולפנים הוא עומד בעזרה וחופן, ממלא חופניו, חופן ידו או ידיו עם כתורת, זה חפינה. האם הוא צריך למלות בתוך קודש הקודשים? נתקן או נדייק, הוא עומד בעזרה, חופן, ואחר כך שם את החפינה בתוך כף, כמו שראינו במשנה כבר, והוא מכניס את הכף עם המחתה לקודש הקודשים. הוא מניח את המחתה עם הגחלים על הרצפה והוא מחזיק את הכף. האם הוא צריך לרוקן את הכף עוד, לרוקן את הכף שמחזיק את הקטורת לתוך חפינת ידיו? זה חוזר וחופן. אז בעזרה הוא חופן, בתוך קודש הקודשים, האם הוא צריך שוב פעם להחזיר את הקטורת לתוך חפינת ידיו? אז אמר רב פאפא, אי חופן, חוזר וחופן, חברו נכנס בחפינתו, היה כהן גדול ראשון, הוא עשה חפינה, הוא מת. עכשיו בוא נגיד הוא הספיק אותו כהן גדול ראשון הספיק לשים את חפינת הקטורת לתוך הכף. אם אנחנו אומרים שיהיה עוד חפינה, מה זה החפינה? הוא שמרוקן את הכף של שמלא קטורת לתוך החפינה בתוך קודש הקודשים. אז אם אומרים כך שזה הפרוצדורה, אז אומר רב פאפא שכן, הכהן גדול השני יכול להיכנס לקודש הקודשים עם החפינה שעשה הראשון. למה? זה המקיים החפינה, הוא מקיים גם פעולה של חפינה בזה שהוא ממלא את, הוא הכהן גדול השני ממלא את חופן ידיו בקודש הקודשים. אין חופר וחוזר וחופן, אם זה רק פעם אחת בעזרה והוא מת, עכשיו יש לנו כהן גדול שני שהוא לא עושה חפינה, כי אין צורך, אומר, אם אתה סובר אין חופן וחוזר חופן, תיבאי הלך. יהיה כאן מקום לשאלה. רשי כותב שלוש שורות מהסוף, אי חופן חוזר וחופן, אי מפשט אלן בעיין עם התירוץ או התשובה לשאלה דאיבאי לן גבי חפינת פנים אם צריך לחזור ולחפון או לא, ותמצא לומר דה צריך לחזור ולחפון, חברו נכנס בחפינת הודעה מקיימה חפינה, כי ככה הוא מקיים חפינה, אז זה טוב, זה בסדר. אבל אם לא, אז תיבאי לך, זה יישאר כשאלה. אמר לי רב הונה, אנחנו חוזרים לגמרא, אמר לי רב הונה ואומר רב ישוע לרב פאפה, עד רבה, אני רואה את הדברים הפוך, עד רבה, אי חופן וחוזר וחופן לא ייכנס אחר בחפינתו, השני לא יכול להיכנס בחפינה של הראשון, למה? אי אפשר שלא יחסר ולא יותיר, יהיה בעיה בכמות, או הראשון היה קטן מהשני, ואז החפינה בידיו של השני הם חסרים, או שהראשון היה גדול מבחינת מימדי ידיו גדול מהשני, אז היה יותר מדי כתורת בידי השני. אנחנו למדנו בעבר שלא יהיה לא גדוש ולא שטוח אלא תפוף, זה המידה. אבל אם מדובר פה שני אנשים, אי אפשר שמידות איבריהם ידיהם יהיה אותו דבר. ואי אין חופן וחוזר וחופן, אם אין צורך לעשות אותו עוד פעם, תיבאי לך. זה השאלה של רבי שמעון לוי, יישאר ככה ללא תשובה לבינתיים. אז ראינו רב פאפה ורב הונה ורב ישוע עוסקים או הזכירו חופן חוזר וחופן, כן או לא, דאיבאי אלוהו, זו הייתה שאלה להם, חופן חוזר וחופן או לא, תשמע. אז בואו ננסה להביא תשובה לשאלה ממקורות. אז המעוין מוסבר בשוליים ממול, ניסיונות לפשוט השאלה שבתוך הסוגריים, אי חופן חוזר וחופן. ובכן, תשמע, כך הייתה מידתה. הציטוט הזה ראינו במשנה בקשר לחפינה בדף מם זיין עמוד א', שורה שלישית מראש העמוד. ראינו שם הגדול לפי גדלו והקטן לפי קטנו, וכך הייתה מידתה. מי לב, כשם שמידתה מבחוץ, אנחנו כמובן חזרנו לגמרא במם ת' עמוד א', שתי שורות מהסוף. מי לב, כשם שמידתה מבחוץ, כלומר שחופן, כך מידתה מבפנים, שהוא חוזר וחופן. אז זה ייתן לנו מענה, אם כך הפירוש של המשנה. לא, זה לא פירוש המשנה. דילמה, שאם רצה לעשות מידה, עושה, אינמי שלא יחסר ושלא יותיר. המשפט הזה, כך הייתה מידתה, אולי היא באה ללמד שיש אפשרות לעשות כלי, זה לעשות מידה, לעשות כלי לחפינה, או שהוא בא ללמד שיקפידו שלא יחסר ולא יותיר. אבל הוא לא בא ללמד שכמו שחפן בעזרה, הוא צריך לחזור לחפון בקודש הקודשי. תשמע, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', כיצד הוא עושה? הכוונה פה לחפינה השנייה בקודש הקודשים. אוחז את הברזח, זה הכלי שהוא נכנס בו עם הכתורת. ופעם קראנו זה כף. אז הוא אוחז את הברזח בראש אצבעותיו. ויש אומרים בשיניו. הוא מעלה בגודלו. אנחנו נדלג על עד השואה הבאה, כפי שאתם רואים בסוגריים. וזה על פי ההגרה. אז הוא אמרנו שמעלה בגודלו לתוך חפניו. כבקבנו לתוך חפניו. מה הסיבה לכך? שרואים שהוא חופן, עוד פעם, זה נקרא לחפון, למלות את החפינה בקודש הקודשים, אחרי שהוא מילא את חפניו בעזרה, העביר את זה לבזח או לכף, וכאן הוא מחזיר מהבזח לתוך חפינת ידיו. וצוברה כדי שיהיה השנה שואל לבוא, ויש אומרים מפזרה כדי שיהיה השנה ממהרת לבוא. שתי דעות על איך הוא שם את הכתורת על הגחלים. עוד פעם, זה חזר לתוך חפינת ידיו, או שהוא צובר את הכתורת על הגחלים. אז אם הוא מרוכז ככה בערימה, זה צובר ערימה של כתורת, אז הכתורת יישרף לאט. זה הכוונה, כדי שיהיה השנה שואה לבוא. יש אומרים שהוא מפזר את הכתורת על הגחלים, וממילא השכבה של היא שכבה דקה של כתורת שמגיע לגחלים, וממילא השנה ממהרת לבוא. וזוהי, אנחנו מדגים שוב פעם על הסוגריים, עבודה קשה מעבודות קשות שבמקדש. לא שזה היה היחיד קשה, אבל היו עוד עבודות קשות. למה דילגנו? כי בתוך הסוגריים על השעון צריך תיקון, נקרא עכשיו עם הסוגריים. וזוהי עבודה קשה שבמקדש. כלומר, החסרת הכתורת לתוך חפינת ידיו בדרך הפעולה הזאת, שהוא מזיז את זה עם הגודל שלו וכו', והפך את הכף עם הכתורת לתוך חפינת ידיו, זה העבודה הכי קשה במקדש. על זה שואלים, זו היא ותו לא, והעיקה מליקה, והעיקה קמיצה. גם הפעולות האלו היו קשות, אלא זוהי עבודה קשה, שני עבודות קשות שבמקדש. בסופו של דבר, שמע מינה מכל זה רואים חופן וחוזר וחופן. שמע מינה. אז לשאלה הזאת, לפי הגמרא כאן, יש תשובה. אם חופן וחוזר וחופן. כעת משולש חדש, והנושא כתבנו בשוליים. שחט ומת כהן גדול. מהו שיכנס כהן גדול השני בדמו של פר של הראשון? האם דמו נחשב כפר עצמו? ובכך כהן גדול השני יכול לקיים הפסוק, בזאת יבוא אהרון אל הקודש בפר בין בקר לחטאת. או לא. שוב פעם, אם הדם נקרא פר, אז הנה הכהן גדול השני נכנס אל הקודש בפר בין בקר לחטאת. או לא, אם אתה אומר שלא קוראים לדם פר, אז מה יעשה הכהן גדול השני? צריך לשחוט פר חדש משלו. אז, ובכך הוא מביא את הפר שלו ושוחט אותו. בוודאי הכל מוכר לנו מעמוד א', אבל שם זה הובא כדרך אגב בדיון, בשיחה שכלל רבי חנינה ורבי ישוע בן נביא. אבל כאן הגמרא מתמקדת בדבר הזה. יתבאי אלוהו, קוראים בגמרא, שחט, הכהן גדול שחט הפר, הוא מת. והכהן גדול מת, מה הוא שיכנס אחיר בדמו? ואנחנו מציינים בכוכבית את הפסוק שהזכרנו מקודם. זה בויקרא ט' ז' פסוק ג', בזאת יבוא אהרון אל הקודש בפר בן בקר לחטאת. אז השאלה נשאלה, יש פה עוד פעם עסק עם סוגריים, ובמסגרת הלימוד שלנו אנחנו, אני אומר לצערי, לא נשלים את הסוגיה ברצף אחד, ופה נקרא ביחד את ההסבר שמופיע אצל שני הכוכביות בשוליים. כתבנו כך, רק אולי תשימו לב אורך הסוגריים האלו, זה ממשיך עד נון עמוד א', בערך 10 שורות מראש העמוד, ואחר כך אתם רואים צורת בית וטייפוק לי. מה מטרת הסוגריים האלו? הסבר הסוגריים, אני קורא יחד איתכם ממתת עמוד ב' בשוליים. אני גם מפנה לעין רשי דף נון עמוד א' דיבור מטר וטייפוק, ושמה רשי שמה הוא כותב נגיד ברבע הראשון של הדף וטייפוק לי בעיין דבעינן ליעל, השאלה ששאלנו מקודם, דהיינו השאלה שלנו פה, עניין של מה הוא שיכנס אחר בדמו. הסוגריים אנחנו כותבים פה מהווים הצעה לדלג קודם כדי לברר אם יש בסיס לשאול שאלתנו, משום דיר נראה שפשוט אין אחר יכול להיכנס בדם פרו של כהן גדול שמת. וזה אותו המצב הזה שכהן גדול שחט פר שהוא קורבן חטאת, וזה הווה חטאת שמתו בעליה, וזה פוסל אותו לגמרי. אם כך הם הדברים, יש כלל ידוע שחטאת שמתו בעליה, אם דבר בקורבן חטאת חי למשל, והבעלים זה שחטא מת, החטאת הזאת הולכת למיטה. זה אחד מהחמש חטאות המתות. אם כך הם הדברים, אין מקום לשאול את השאלה פה. מה שאלנו? שחט ומת, הכהן גדול מת. זהו, נגמר הסיפור, אין פה מה להמשיך לשאול מה שיכנס אחר בדמו. הרי אנחנו מדברים על חטאת שמת ובעליה, בעליה כאן הכהן גדול שמת. אז זה מה שיעסיק את הגמרא בדף נון. כשנגיע לריש נון עמוד ב' ונסיק שאין פער כהן גדול דוגמה של חטאת שמת ובעליה, אז יש מקום לדון בקטע שבסוגריים, זה מה שאנחנו עומדים ללמוד, שאם אנחנו נוכל להתעלם או לא להתעסק בסוגיה של חטאת שמתו בעליה, כלומר זה לא בעיה כאן, עכשיו יש מקום לדון אי דמו של פר נקרא פר או לא. אני מקווה שהצלחנו להסביר מה אנחנו עומדים ללמוד. הקטע שבסוגריים, אני אומר בתמצית, הקטע שבסוגריים, שזה ממשיך עד נון עמוד א', ניתן ללמוד אותו אם נוכל לדחות את הבעיה של חטאת שמתו בעליה. אנחנו כעת מגלים את הסוף, שבאמת אפשר להתעלם מהבעיה הזאת. אוקיי, אז אבל אם אתה אומר שאין בעיה של חטאת שמתו בעליה, עדיין אנחנו צריכים לברר. ואנחנו נקרא עכשיו את הקטע שבסוגריים. מי אמינן בפעל, ואפילו בדמו של פעל, או דלמה בפעל, מה שכתוב בפסוק, קראנו את זה כמה פעמים פעל, זה אומר בפעל, ולא בדמו של פעל, דהיינו, דם פעל לא נקרא פעל, והתורה רוצה שהכהן גדול ייכנס לקודש, להיכל וקודש הקודשים, עם מה שנקרא פער. אז מה התשובה? האם פער נחשב, האם דם הפער נחשב כפער? אז יש כאן מחלוקת כפולה. רבי חנינה אומר בפער ולא בדמו של פער, וריש לקיש אמר בפער ואפילו בדמו של פער. תשימו לב, רק להזכיר נשכחות, רבי חנינה הוא אותו רבי חנינה שראינו מוקדם יותר, שהוא אמר אני בדעה שפער ולא בדמו של פער. לכן זה חייב את הכהן גדול השני לשחוט את הפער שלו, ואז צריך לחפון עוד פעם כדי לשמוע על סדר הדברים. זה מה שאמרנו מוקדם יותר. ריש לקיש הוא מזכיר לנו את רבי יהושע בן לוי, ש כפי דבר של רבי חנינה, רבי יהושע בן לוי היה בטוח בדעה בפער ואפילו בדמו של פער. והוא עוד פעם, עוד שניים חולקים אותו דבר. רבי עמי אמר בפער ולא בדמו של פער. רבי יצחק נפח אמר בפער ואפילו בדמו של פער. המעוניינים שאתם רואים, אנחנו בשוליים כתבנו המעוין הראשון שהשפיץ עליון מושחר, הוכחה, זה לא נחשב כבהמה עצמה. אנחנו נראה בנון עמוד א', הפוך. הוכחה זה נחשב כבהמה. ממשיך הגמרא. איתיבי רבי עמי, שהוא סובר שבפר ולא בדמו של פר, כלומר שהדם לא נחשב כמו פר, הוא מקשה לרבי יצחק נפחה. פה ציטוט ממקור שעיסוקו או הנושא שלו קורבן פסח. כתוב נמנין ומושכים ידיהם ממנו עד שישחט. קורבן פסח יש עניין, יש חיוב להיות מנוי על הקורבן פסח. אתה יכול למנות, אתה יכול להחליט להיות עם חבורה אחרת של אנשים, זה כוונה מושך את ידו. כל ההחלטות האלו זה עד שישחט. ואם איתה ממשיך רבי עמי, ואם איתה שמה ש הדם הוא נקרא בשם הבהמה, אז כאן אנחנו מדברים לא פער אלא על שה, השם שה כולל גם דמו, אז אפילו אחר שחיטה עד שיזרוק מבעיה לזרוק, כוונה זריקת הדם. כל זמן שהדם קיים, למה לא אומרים שיכול למנות על הקורבן פסח של ששייך לאותו דם, הבשר ששייך לאותו דם. אז מזה שאין אופציה כזאת רק עד שישחט, זה מראה שהשה מוגדר כשה רק כשהוא בחיים, לא הדם. הגמרא דוחה שני אתם, המקרה של קורבן פסח הוא שונה, דכתיב מיות מסה, ודורשים את המילה מיות מחיות עד עשה, המינוי לחבורה שהשתתפו בקורבן פסח ויוכלו אותו ביחד, זה מיות מסה, מחיות עד עשה, כשעשה עדיין בחיים. רש"י כותב מיות מסה, בעוד שהווייתו קיימת יתמעטו, כלומר להימשך מהחבורה של אוכלי קורבן הפסח, ולא מי שישחט. וזה דבר שספציפי לקורבן פסח, אבל אנחנו מדברים על פער של כהן גדול בעניין יום כיפור, זה שונה, שהאדם נחשב הפער מטיב רמו זוטרה. זה מקור בעניין פטר חמור. אם נולד חמור בחור, פודים את הפטר או עורפים את ראשו, אז יש אפשרות לפדות את הפטר חמור, שתוכל אתה להשתמש בחמור, ואתה מעביר את הפדיון לכהן. ויש הגבלות בעניין. אין פודין לא בעיגל ולא בחיה, כי הפסוק כותב ש, ולא בשחוטה, וזה כתכבנו, זה העיקר פה, כלומר לא בש שחוטה, ולא בטריפה, ולא בכליים, ולא בקוי. קוי, רש"י אומר, זה עם תאיש וצביעה שהולידו ולד. אז אלא איך פודים? אלא בש. רש"י שתי שורות מהסוף, קטן עם יד, ולא בשחוטה. אמה שחוטה לאו שא הוא. היה לך שא, שחט אותו, אתה לא יכול לתת את השא השחוטה לכהן כפדיון פטר חמור. אז מה רואים? שרק הבהמה בחייה נחשב אותו בהמה. אם מדובר בפטר חמור, זה נחשב שא. אצלנו רק בחיי הפר הוא נחשב פר, ולא הדם. הדם לא נחשב פר, ואז אני לא יכול לקיים את הפסוק. אותו כהן גדול שני לא יכול לקיים את הפסוק, בזאת יבוא ארון הקודש בפר ואין בקר. הגמרא ממשיכה ודוחה את הקושיה. חשבנו שמזה שהוא לא פודה בשא שחוטה, זה מראה להשתמש בביטוי שלנו בפר ולא בדמו של פר. שני הטעם, המקרה של פדיון פתח חמור שונה, דיאליף שא שא מפסח, יש גזירת הכתוב שא מפסח, וראינו בקורבן פסח מיות מזה, רק כשהוא חי. אבל זה לא משליך על הנושא שלנו. שאלה, היא מה להלן? אתה אומר שלומדים פטר חמור מקורבן פסח? בואו נבדוק את זה. מה להלן, כלומר בפסח, מה ניתן להביא? זכר, תם ובן שנה. אף כאן בעניין פטר חמור, האם נקפיד על הדברים האלו? שיהיה זכר, שיהיה תם, כלומר בלי מום, בן שנה, זאת אומרת בהמה שעברה בן שנה, אתה לא יכול לפדות. יש לי שא בן שנתיים, אני לא יכול לפדות איתו? תמוד לומר, תפדה ריבה. אצל פדיון פתח חמור כתוב תפדה כמה פעמים, זה אומר לנו בואו נרבה יותר. היא תפדה ריבה אפילו כולו נמי, גם עגל שחוטה. אמרנו שלא פודים לא בעגל ולא לא בחיה ולא בשחוטה. למה לא? אתה אמרת תפדה ריבה, למה לא? אם כן, אם תגיד כך, שא מאי אהני ליה, המילה שא בא להגביל. אם אתה משחרר את הכל ואומר הכל כשר, אז איפה ההגבלה שאנחנו אמורים ללמוד משא? בכל אופן, מה שחשוב לנו, הקושיה מפתח חמור לא רלוונטית אלינו, כי אמרנו, זה שונה, הוא נלמד מפסח. אנחנו ממשיכים דף נון עמוד א', איתיבי רבי יצחק נפחא לרבי עמי. כפי שאמרנו מקודם, המעוין שמושחר פה בשפיץ התחתון אומר לנו שהכיוון מתפך. כאן אנחנו נביא הוכחה שהאדם נחשב כמו הבהמה עצמה. היטיבי רבי יצחק נפחא לרבי עמי, והוציא את כל הפער. אנחנו רואים שכאן מדובר קודם כל בפער שנשחט, ומוצאים אותו אל מחוץ לבית המקדש. ומה כתוב? והוציא את כל הפער. רואים שאחרי שחיטה זה עדיין נקרא פער. הגמרא אומר, לא, אין ללמוד כך מכאן. מה רוצה הפסוק בזה שאומר את כל הפער? שיוציא את כולו. רש"י בשורה הראשונה בסוף השורה אומר שיוציא את כולו. רש"י הוא רגיש לעניין מבנה, הוא מציין תירוצה הוא, זה תירוץ, זה תשובה או דחייה. כלומר, לאו דאיקרי פער, אלא הכי כמר, יוציא את כל הנשאר ממנו. נמשיך בגמרא. ואת פר החטאת ואת שעיר החטאת, זה פסוק ששייך למצב אחר מתן דמם. ככה רש"י בשורה שלישית. שוב פעם רש"י, שאתם יכולים לראות איך שהוא רגיש למבנה. ואת פר החטאת קושיה הוא. מה שרש"י מוסיף לנו, אין לנו בגמרא עצמה מילות של קושיה כמו מיטיבי או מטיב או אפילו והה כתיב. אין, ישר ציטוט מהפסוק. אז תודות לרש"י אנחנו ידענו איך לסמן את הגמרא עם המעוין שמסמן קושיה חדשה, וזה מה שרש"י אומר שקושיה הוא והכתיב. הנה רש"י משתמש במילה שלא מופיע בגמרא עצמה, ואת פר החטאת גבי יום הכיפורים ולאחר מתן דמו משתה יקרא להוציאם לשריפה. הפסוק הזה ואת פר החטאת הוא אחרי השחיטה. אז רואים שבכל זאת הוא נקרא פר. אמר רב פאפה, באור ובשר ופרש. הפסוק מדבר על הוצאת כל הפר בשלמותו אחרי רק שהוא נשחט. אז כשמדובר במצב כזה שהכל בעצם שלם, דקול אלמה לא פליגי, שגם במצב כזה הוא נקרא פר, כי פליגי בדם. המחלוקת הוא לגבי אדם. מור סובר דם יקריפר, ומור סובר דם לא יקריפר. אמר רב אשי, מסתברא כמדמר דם יקריפר, תכתיב, וזאת יבוא ארון אל הקודש בפר בן בקר. אתו בקרני, מה ילי? מה, הוא מביא פר ממש לתוך קודש הקודשים, הוא מושך אותו בקרנותיו, אלא בדמו. הפסוק אומר, בזאת יבוא ארון אל הקודש בפר. מה זה בפר? בדם של הפר. וקרי לי פר. והתורה עצמה קוראה דם בשם פר. ולכן ניתן לומר בפר ואפילו בדמו של פר. ואידך הגישה השנייה שחולקת, שאומרת דם לא נקרא פר, אז מה עם הפסוק הזה? מה זה בזאת יבוא ארון אל הקודש בפר? ההסבר הוא כך, במה הוכשר ארון לבוא אל הקודש? מה מאפשר לו לבוא אל הקודש? בפר, בן בקר, לחטאת. נכון, הוא מביא פר, הוא שוחט את הפר, מקבל את הדם וכו', ואז הוא נכנס לקודש. אבל לא שהוא מכניס, אבל לא שהדם הוא נקרא פר. הפסוק שאומר בפר בן בקר, הפר הוא מאפשר לו בהמשך להיכנס לקודש הקודשים. כפי שאמרנו, מכאן עד עמוד ב' יהיה דיון האם בכלל היה מקום לשאול את השאלה שדהיינו שחט ומת, מה הוא שיכנס אחר בדמו. איך יש מקום לשאול את השאלה מאחר שלכאורה מדובר פה בחטאת, קורבן הפר, קורבן חטאת, ומת, מת, מת הכהן גדול, זה מת בעליו של הפר, חטאת שמתו בעליה, פסולה, היא, עם, 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 עם מדובר באופן רגיל, שהיה קורבן חטאת והבעלים מתו, גם החטאת מתה. אז כפי שאמרנו, הגמרא תדון בנושא הזה ותגיע למסקנה שהפער של הכהן גדול הוא לא דוגמה של חטאת שמתו בעליה, לכן היה מקום לנהל את הדיון בעניין דמו של פער. עד כאן שיעורנו להיום.